ברוכים הבאים לפרק ה-24 של פודקאסט Why Now.
Yeah.
פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה-Y. אנחנו זמינים בכל האפליקציות, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, ואנחנו יותר ממזמינים אתכם להיכנס לקהילה שלנו, קהילת הפייסבוק, ולהזמין חברים, ולאינסטגרם, ולקבוצת הכושר שלנו, Why Fitness.
נכון, וגם לעמוד היוטיוב שעוד מעט יהיה באוויר.
נכון, אולי בשלב הזה הוא כבר יהיה באוויר.
אמן, כן יהיה רצון.
אז בפרק הזה אנחנו נדבר על תכנון פיננסי וסיווג השקעות, אבל לפני שנצלול פנימה, חשוב שתכירו את דני גל, האיש באולפן.
איך אני אוהב, חשוב שתכירו, כולם מכירים, הבן אדם סלב. תאמין לי.
אני רותם גולן, מאמנת אישית ומנהלת שותפויות במכון דרייב, וכאן לצידי שי ביבס.
אלן אלן, שי, אני אגיד שאני בן 28, וכולם יודעים, ואני עדיין אגיד שאני בן 28, אני אסטרטג בחברת פרסום דיגיטלי, ואנחנו נראה לי גם נדבר על זה באיזשהו שלב, וזהו, אני משקיע בנדלן, בשוק ההון, בארץ, בחול, הלוואות חברתיות, קריפטו למיניהם, אז אם מישהו רוצה לדבר על זה בזמנו הפנוי, אני כאן.
אז אנחנו נשמח להתחיל היום מאיזושהי שאלה. לא משנה איפה אתם מאזינים, מקשיבים, בזמן ריצה ב-5 בבוקר, אנחנו רוצים ששנייה תחשבו, לדעתכם, כמה מהישראלים, לכמה מהם יש תוכנית פיננסית ברורה לחיים שלהם, אבל שהם אשכרה יודעים בדיוק כמו שהם יודעים מתי הם יביאו ילד. הנה, דני גל פה אומר לנו, אולי 30%? אני אומרת, להערכתי, בהערכה גסה, אני חושבת שהרבה מאוד אנשים לא מתכננים קדימה, הם פשוט משקיעים או זורמים, לדעתי 5% מהאוכלוסייה.
אוקיי, אז זה לא כזה גרוע כמו שאת אמרת, וזה לא כזה טוב כמו שדניגל חשב. 17% בלבד. בנוסף, היה עוד סקר מעניין שפורסם בכלכליסט, שבו עולה כי 49% מהישראלים אינם חוסכים מלבד הפנסיה. ל-50% מהישראלים אין שום חיסכון חוץ מפנסיה, שזה חובה.
וזה כולל דירה למגורים? בלי דירה למגורים? או להשקעה?
זה לא יודע.
אוקיי.
לא, להשקעה ברור שלא.
נכון, כי הם לא חוסכים, אתה צודק.
ברור. אבל, תחשבו על זה שגם כמה אנשים בארץ לא היו חוסכים כלום אם פנסיה גם לא הייתה חובה. כי פנסיה הרי חובה בארץ. אבל מדינות כמו ארצות הברית, נגיד, פנסיה בהם היא לא חובה. ומה אנחנו רואים בשורה התחתונה מכאן שהיה בארצות הברית? רואה במסעדות, פתאום מלצריות בנות 70, 60, אתה אומר, בוא נמה, שיהיו בפנסיה. אבל הם לא חסכו לפנסיה. אז הן צריכות לעבוד גם בגיל 60 ו-70.
יו, 50% מהישראלים זה מטורף.
כן, עכשיו בנוסף, ל-70% אין בכלל חסכונות על שמם, ו-55% חיים בקביעות על המינוס. אנחנו כאן בכלל מדברים בפודקאסט על השקעות, נדלן, שוק ההון, נכסים דיגיטליים, תהללי. יש אנשים בכלל שלא חושבים על זה, בכלל לא בסקופ שלהם, הם בכלל חיים במינוס. 55%, ולא סתם, זה לא איזה אחוז שולי, זה אחוז מאוד 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 גבוה. ולפני שנתחיל כמובן, אני אגיד שכל מה שיאמר היום, זה לא המלצה להשקעה, לא המלצה להיכנס להשקעה כזו או אחרת, נטו, דעתנו האישית, וקחו את זה לכיוונים שלכם, ואתם יודעים הכי טוב מכולם מה הכיוון שלכם.
נכון, ומה נכון לכם, בגלל זה אנחנו הולכים לדבר היום על תכנון, על תכנון פיננסי כמו כל דבר בחיים, ואנחנו לא סתם אומרים את זה, אנחנו עוסקים גם בהתפתחות אישית וגם כלכלית, כי גם בצד המנטלי, אם אנחנו רוצים להגיע להצלחות כבירות, אנחנו מתכננים, בדיוק כמו שספורטאי מתכנן מתי יהיה הזמני הפסקה שלו, ומתי הוא ינוח ומתי הוא ירוץ, או כל בן אדם שרוצה להצליח בעסקים, מתכנן מתי הוא יעשה ואיזה שלבים הוא הולך לקחת, איזה דרכים הוא הולך לפנות בערך, לפחות, גם אם יהיו שינויים, אבל לפחות יש לו תכנון לעשור הקרוב, אתם תראו שכל עסק מצליח בלי תוכנית חומש, תוכנית לחמש שנים כנראה לא יצליח להתקיים, בדיוק אותו דבר, כך גם בחיים הפיננסיים, ללא תכנון קשה מאוד לדעת ולחשוב קדימה.
בדיוק. אז בואו רגע נבין מה זה תכנון פיננסי ולמה זה בכלל חשוב. אז קודם כל, תכנון פיננסי זה ממש כמו תוכנית עסקית מלאה לעסק. מבחינתנו אנחנו צריכים להבין, אם נחשוב על זה לרגע, דניגל רותם, תחשבו רגע על עצמכם. אם הייתי אומר לכם, תפתחו עסק בלי תוכנית עסקית, הייתם פותחים?
כנראה שלא.
דניגל עושה סימן של לראות לעצמו בראש, ברור שלא. עכשיו תחשבו על זה לרגע. במה אנחנו שונים מעסק? הרי תחשוב, בואו נחשוב רגע על עצמנו. נגיד אנחנו מכניסים כזוג, נגיד, 15,000 שקל בחודש. כמה זה בשנה? בערך 180 אלף שקל. בעשר שנים, 1,800,000. עכשיו אנחנו עובדים בערך 40 שנה, תכפיל את 1,800,000 ב-4, אנחנו כבר ב-4, 7,200,000.
שזה בלי שעלינו בשכר, בלי ששום דבר.
בדיוק, בלי שעלינו בשכר, בלי כלום. עכשיו תחשבו כמה כסף עובר לנו בין הידיים. אם זה לא עסק, אז מה כן? אנחנו מעבירים המון כסף בין הידיים. יש לנו הוצאות, הכנסות, עסק. למה לעסק אמיתי, במרכאות, יש תוכנית עסקית?
ולנו אין.
ולנו אין. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. ואנחנו צריכים לקחת את זה בידיים. גם אני מדבר עליי, אני מדבר גם על רותם, גם על דני גל.
וגם על כל מי ששומע, שנייה, להבין שגם הדברים האלו הם שינוי מיינדסט, אוקיי? זה בעיקר החשיבה, עזבו שנייה הכסף וכמה אתם עושים. זה בעיקר החשיבה שאם לא הייתם נכנסים לעסק שאין לו תוכנית, ואם לא הייתם אפילו הולכים לעבוד, בלי לשאול, רגע, מה החזון שלכם פה בעסק? לאן אתם רוצים להגיע? אם אני עכשיו המשווק, מה המטרה שלכם? אם אני עכשיו אחראית על קשרי לקוחות, מה המטרה שלכם שלאן נגיע? אותו דבר. אם לנו אין את המטרה הזו בקצה, או מה אנחנו רוצים לעשות עם הכסף, או לאן אנחנו רוצים שהוא יגיע, אנחנו זורמים. וכמו שלא היינו נכנסים לעסק זורם, לא כדאי שנהיה ככה גם בחיים האישיים שלנו.
נכון מאוד. עכשיו, אם אנחנו גם מסתכלים על תכנון, אני אחלק את זה לשני דברים מרכזיים. דבר אחד, זה כל מה שקשור בהתנהלות היום-יום שלנו. כלומר, הוצאות, הכנסות, כמה הון עצמי יש לנו, ניהול הכסף, דיברנו על זה כמובן בפרקים לפני כן, קופה ליום שחור, איך מציבים יעדים, איך קובעים את רמת הסיכון שלנו. זאת אומרת, כל הדברים האלו, זה דברים שכבר דיברנו עליהם. היום אני רוצה, אנחנו רוצים יותר להתרכז בכל מה שקשור ל... אוקיי, יש לנו כסף, קצת בצד, לא משנה אם זה מיליון שקל או 1,000 שקל. איך אני יודע, איך אני יודעת, איפה להשקיע את הכסף? בשוק ההון, בנדלן, בהלוואות חברתיות, וכן הלאה וכן הלאה, אני לא אבוא עכשיו על כל האפיקים. וגם בתוך כל אפיק יש לנו עולם ומלואו. שוק ההון זה מניות, זה תעודות סל, זה אגרות חוב, במה וכמה, ואנחנו רוצים גם קצת לדבר על זה. אז מבחינת תכנון, כמו שאמרנו, החיים שלנו הם דינמיים, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. החשיבות של תכנון מגיעה בעובדה, לא רק שאנחנו עסק לכל דבר, אלא גם העובדה שהחיים שלנו הם דינמיים, ואנחנו לא יודעים מה יהיה היום, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, כמה ילדים יהיו לנו, מתי נתחתן, מתי נרצה לקנות דירה, כמה רכבים יהיו לנו, יפטרו אותנו מהעבודה, לא יפטרו אותנו מהעבודה. אנחנו רוצים להיות מוכנים גם לטוב, אבל גם לרע. ולכן תכנון הוא אחד הדברים החשובים. ואם אנחנו רגע מתרכזים, כמו שאמרנו היום, יותר בקטע של תיק השקעות, ואיך אנחנו מתכננים את תיק ההשקעות שלנו, אז בואו נשים רגע בראש מה המטרה בכלל של תיק השקעות. המטרה של תיק השקעות היא שכספי החיסכון שלנו יושקעו ברכיבי ההשקעה שיניבו את התשואה הגבוהה ביותר האפשרית, תחת מגבלות הזמן הנתון להשקעה ורמת הסיכון שבחרנו. אוקיי, אנחנו רוצים להוציא כמה שיותר מתקופת הזמן שהגבלנו את ההשקעה, מרמת הסיכון שהגבלנו את ההשקעה, בזמן מסוים ובזמן קצוף, כמובן כתלות גם בסכום שאנחנו משקיעים. אז היום אנחנו נדבר על 5 דברים שחשוב לזכור, נדבר על 5 דברים שחשוב לזכור כשאנחנו באים לארגן תיק השקעות ולבנות אותו. נדבר על למה עכשיו, למה בדור הוואי, למה צריך לעשות את זה בגיל שלנו, שאנחנו צעירים.
ודווקא כשאין לנו, אני חושבת, השאלה הכי גדולה שישאלו פה, אני בטוחה שעולה לכל אחד מאיתנו בראש, רגע, מה אני אתכנן? אין לי, כאילו, עם מה אני אתכנן? אז דווקא לתכנן עכשיו, בגיל הזה, מאותם 1,000 שקלים פנויים שיש לי בחודש, או 500 שקלים פנויים שיש לי בחודש, זה מה שיוביל לשינוי, ולא כשאני אגיע לשכר גבוה וכבר איבדתי את הסכום ההתחלתי הזה.
בדיוק. אנחנו לאחר מכן נדבר על איך אנחנו מקצים סכום להפיק מסוים, להפיק השקעה מסוים, 5 שלבים, ואנחנו נדבר על כמה כללי אצבע מעניינים, שאולי יעזרו לכם גם בקביעת תיק ההשקעה שלכם. אז בואו נתחיל מ5 הדברים שחשוב לזכור. והם דברים שנעבור עליהם מהר, כי אנחנו גם מכירים אותם קצת מפרקים קודמים. דבר ראשון, סיכון ביחד עם סיכוי. אתם רוצים להרוויח יותר, להשיג תשואה יותר גבוהה? קחו בחשבון שגם הסיכון שתיקחו יותר גבוה. ואנחנו צריכים לשים לזה לב. אנחנו לא יכולים לצפות לתשואה של 30% בהשקעה שהיא לא מסוכנת. ואנחנו צריכים להבין את זה. כי הרבה פעמים אנחנו שומעים בטלוויזיה, בעיתונות, דברים סקסיים כמו המניה הזאת עשתה 45%, התיק הזה, קופת הגמל להשקעה הזאת עשתה 60% השנה. אוקיי, מגניב. אבל זה גם בא עם הרבה סיכון. זאת אומרת, כדי להגיע ל-30% רווח במניה הזאת, תאמינו לי שאנשים שמשקיעים במניה הספציפית הזאת ראו לא מעט ימים שבהם המניה נצבעה אדום. כלומר, היו ירידות ולא מעט, וגם כנראה מאוד מאוד חדות. צריך גם לזכור את זה. בנוסף, לגבי סיכון, אנחנו הכנו לכם שאלון מיוחד לקביעת רמת הסיכון, כדי שתדעו בכלל מה רמת הסיכון שלכם. אנחנו תמיד אומרים, אתם צריכים להבין מה רמת הסיכון שיכולו לקחת. והרבה פעמים אני שומע,
איך?
אני לא יודע.
אני לא כאילו, יודע, איך, לא ניסיתי.
קצת, לא יודע. אז שני דברים. אחד, קודם כל, סיכון, הרבה מאוד אנשים, ואני גם מאמין בדבר הזה, אנשים מבינים מה הסיכון שלהם כשהם נכנסו למשחק. הרבה פעמים אנשים אומרים, אני לא יודע מה הסיכון שלי. ואז אנחנו אומרים, תשקיע במשהו. נגיד סתם, תעודות סל. תראה איך אתה מרגיש עם זה. פתאום יש קצת ירידות. איך אתה מרגיש? זה בסדר לך? בסדר? מעולה, תמשיך. לא בסדר? כנראה אתה לא בנוי לסיכון הזה. זאת אומרת, ניסוי וטעייה. דבר שני שאפשר לעשות כדי קצת לקצר לנו את הניסוי וטעייה הזה, זה באמת למלא איזשהו שאלון מיוחד שבנינו לכם, והוא יהיה בקהילה, ותוכלו ככה לדעת פלוס מינוס מה רמת הסיכון שאתם מוכנים לקחת. הדבר השני שחשוב לזכור, הוא עניין הפיזור. אני, עוד פעם, לדעתי האישית, מאמין מאוד מאוד גדול בפיזור, ואחת המטרות של פיזור זה למנוע, בעצם לאזן את התיק שלנו. כלומר, שהתיק שלנו לא יישען על אפיק השקעה אחד. וחשוב גם להבין, לא רק פיזור, אלא גם מה שנקרא פיזור בתוך הפיזור. כלומר, הפיזור הראשון זה אומר, קצת בשוק ההון, קצת בנדלן, קצת בהלוואות חברתיות, לדוגמה. קצת במטבעות דיגיטליים. כלומר, דברים שלא קשורים אחד לשני. אם שוק ההון ייפול, זה לא משפיע על הנדלן, זה לא משפיע על מטבעות דיגיטליים, זה לא משפיע על הלוואות חברתיות. זאת אומרת, זו המטרה בפיזור, לייצר את הרגליים האלו בשולחן שלנו, שאם רגל אחת תישבר, יש לנו עוד כמה רגליים שיכולות להחזיק אותנו. ופיזור בתוך הפיזור, הכוונה, שאם עכשיו אני משקיע בשוק ההון, אז בתוך שוק ההון לא להשקיע את הכל על מניה אחת. לפזר. איך מפזרים? זה עולם ומלוא, אבל באופן כללי, תעודת סל שמושקעת נגיד ב-500 החברות הגדולות בארצות הברית, להשקיע במניות מסקטורים שונים, להשקיע בתעודות צהל שמושקעות בשווקים ברחבי העולם, ועוד ועוד. דבר שלישי שחשוב לזכור, זה תמיד שיהיה לנו מזומן, לא רק להשקיע את הכל, נגיד, לדוגמה, אם אני לוקח לדוגמה את שוק המניות, שוק ההון, לא להשקיע את הכל במניות.
נכון, אם נניח, אני אדייק את זה, אם נניח, הקצבתי 30% מההון שלי למניות, סתם אני זורקת, אוקיי? זה לא אומר כלום. 30% שהשקעתי והחלטתי שהם מיועדים למניות או לתיק פרטי שאותו אני מנהלת, אז בתוך ה-30% האלו, אני אשמור, נניח, 5% שאני יכולה לשחק איתם. כלומר, שהם עוד לא מושקעים בשום מניה, כדי שאם ואני אקשיב לרחשי השוק, ותהיה לי אופציה והזדמנות, אז אני אשתמש בכסף הזה.
בדיוק. דבר רביעי, להבין שאנחנו צריכים לבחור באיזשהו שלב, האם אנחנו רוצים לנהל בעצמנו את הכסף, או שאנחנו רוצים שאיזושהי חברה תנהל בשבילנו. אין פה נכון או נכון כמובן, אבל אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה הזאת לפני שאנחנו מחליטים מהו אפיק ההשקעה שאנחנו רוצים להשקיע בו. והדבר החמישי, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים לחלק את המטרות שלנו לזמנים, טווח קצר, טווח בינוני, טווח ארוך, ולשים דגש לגיל שלנו, כלומר, ככל שאנחנו צעירים יותר, מומלץ לפחות לקחת יותר סיכון, כי יש לה, לשנים, יש לנו זמן לתקן את הנפילות אם יהיו, ולהתאים גם אותה, את הזמנים למטרות שלנו, כלומר, לחלק מטרות, ואת המטרות האלו להקציב בזמנים. ולפי המטרות ולפי הזמנים שהקצבנו, וכמובן, לפי הגיל שלנו, ככל שאנחנו יותר צעירים, להתאים כך את ההשקעה. ואנחנו כמובן גם נדבר על זה בהמשך, ולזכור שתכנון פיננסי, בין אם אתם עושים אותו עם מישהו, בין אם אתם עושים אותו לבד, הוא דבר שתמיד משתנה. החיים דינמיים, ולכן אנחנו צריכים לזכור לתקף את התכנון שלנו משנה לשנה. כי פתאום הופ, אחרי שנה הכרתי מישהי, פתאום הופ, אחרי שנתיים אני רוצה להתחתן, פתאום הופ עלה, יש לי ילד אחרי שנתיים, או שאשתי בהיריון. אז פתאום, אם רציתי לקחת המון 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 סיכון לפני זה, כי וואלה, אני לא חייב כלום לאף אחד, ואני צעיר, ויאללה, הכל מנייתי. פתאום יש לי עוד שנה ילד. אולי אני רוצה לקנות בית. כאילו פתאום דברים מגיעים והולכים. זאת אומרת, שהכנו תוכנית פיננסית, בין אם זה עם מישהו, בין אם לבד, אין דבר כזה זבנג וגמרנו. צריך לתקף אותה.
גם כשיש שינויים, גם כשיש שינויים וגם אחת לשנה. אז חמשת הדברים שחשובים לזכור הם אחד, הסיכון הוא בא, הוא הולך יד ביד יחד עם הסיכוי, את זה אתם כבר מכירים גם מפרקים קודמים. הדבר השני הוא פיזור בתוך הפיזור, גם לפזר אפיקים וגם בתוך האפיק לבצע פיזור. הדבר השלישי הוא הקצאת מזומן, שישאר לי מזומן נזיל, בין אם זה בתוך תיק המניות שהקצבתי לי, בין אם זה במקום אחר, העיקר שתהיה לי הקצאת מזומן. וסליחה, הדבר הרביעי, ניהול עצמי או ממסדי, האם אני רוצה לנהל את זה לבד או דרך גורם חיצוני. החמישי, לחלק לזמנים, עם כמובן מטרות ברורות, גילאים, מה אני צופה שיהיה בערך בחמש שנים הקרובות, ולא לשכוח שהחיים משתנים ודינמיים, אחת לשנה לתקף את התכנון שעשיתי ל-20 שנה, 40 שנה הקרובות.
בדיוק. עכשיו בואו נדבר על בכלל למה עכשיו, why?
Now.
בדיוק. למה אנחנו עושים את זה בכלל עכשיו? למה אנחנו רוצים להכין תכנון פיננסי עכשיו? עזבו אותי באמא שלכם, דברו איתי עוד 10 שנים.
כשיהיה לי,
תנו לי עוד מהחיים. בדיוק. תן לי לטייל, נשים קצת במניות, נקנה קצת ביטקוין, עשים קצת הלוואות חברתיות, אז עזבתי עכשיו תכנון פיננסי באמא שלך. אז למה עכשיו? למה?
אז קודם כל, כי ככל שאנחנו באמת נתכנן מוקדם יותר, אנחנו נגיע מוכנים יותר, כמו כל דבר בחיים. אם אני אתכנן את הדברים לפני, דווקא כשאין לי, אני אגיע מוכנה יותר, בין אם זה לחתונה, בין אם זה לילד ראשון, לילד שני, וממש חשוב עכשיו לתכנן את זה קדימה, ולא פתאום להיות בהפתעה.
בדיוק. אני אתן לכם את הדוגמה הכי ככה שעולה לי בראש. נגיד חתונה. בואו נגיד שחתונה, לשם הדוגמה, עולה 100,000 שקל, בסדר? לא משנה יותר פחות, אני לא מבין בעולם החתונות, אל תכסי עליי שיר. עכשיו, נגיד והיא עולה 100,000 שקל. אם פתאום, אתה יודעת, אנחנו לא חוסכים, אנחנו זורמים, הכל סבבה, אנחנו בדור הוואי, אנחנו מגניבים, פתאום הגענו והחלטנו שאנחנו רוצים להתחתן, ואמרנו, טוב, נתחתן עוד חצי שנה. מסתכל בחשבון הבנק, אין לי 100,000 שקל. מסתכל על הבת זוג שלי, יש לך 100,000 שקל? לא, אין לי 100,000 שקל.
לא, מתחתנים.
אז מה נעשה? ניקח הלוואה של 100,000 שקל. כי זה מה שיש. כמובן, אני לא מכניס פה הורים שיש להם כסף, הורים שאין להם כסף. אנחנו מדברים עכשיו...
אנשים עצמאים.
לוקח הלוואה של 100,000 שקל, נכון? באסה לקחת הלוואה. כסף שהוא לא שלי. צריך להחזיר אותו. זו הלוואה שהיא נחשבת הלוואה רעה במרכאות. זה לא מניב לי תשואה.
נכון.
באסה. אבל, אם אני אומר לעצמי, היי, היי חבוב.
אתה כזה זקן.
בוא נגיד שבערך עוד... יש לי נגיד בת זוג, נגיד עוד בערך 2-3, אני מאמין שנתחתן, שנה, 2, בטח זה יעלה איזה 100,000 שקל. בוא נתחיל לחסוך מעכשיו איקס כסף כל חודש, כדי להוריד את כמות הכסף שאצטרך להלוות באותו הרגע שאגיע לחתונה. ואז פתאום, במקום להגיע לחודשיים, 3-4 לפני החתונה עם 0 שקלים, ולקחת הלוואה של 100,000 שקל, יכלתי לחסוך 2-3 לפני זה סכום קטן בצד, ולהגיע פתאום עם איזשהו סכום, לאו דווקא 100,000, 20,000, 30,000, 40,000, כל אחד לפי יכולתו. ותסכימו איתי שלקחת הלוואה של 60, הרבה יותר נחמד מלקחת הלוואה של 100. ואם הבת זוג שלכם גם חוסכת, אז בכלל הגענו עם לקחת הלוואה של 20 או 10, שזה הרבה יותר נחמד מלקחת הלוואה של 100.
נכון.
וזה בדיוק היתרון של דור הוואי, שהאירועים הגדולים במרכאות הם עוד לפנינו. חתונה, או אם מישהו יתחתן, אז ילד, או אם יש למישהו ילד, אז קניית בית. כלומר, האירועים הגדולים מאוד, הם בדיוק בתקופה שלנו. וזה הזמן הנכון להתכונן אליהם כמה שיותר.
נכון.
הדבר השני, הוא שאנחנו צריכים לנצל את התקופה שבה אין לנו כמעט מחויבויות והתחייבויות כדי לחסוך ולהשקיע כמה שיותר כסף.
נכון.
תסכימו איתי, שאם היום אני עושה, סתם אני אומר, 15,000 שקל, 10,000 שקל, בסדר? 10,000 שקל. היום, מה אני, איזה חובות יש לי? מזכיר דירה, קצת הוצאות, מגיע לאיזה 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 שקל הוצאות, נשאר לי 3,000 שקל. סכום יפה. אבל אם אני אזכר להשקיע כסף עוד 3 שנים, נגיד, שאני אהיה נשוי עם ילד, איפה יהיה לי 3,000 שקל? רק הגן, שמעתי מאיזה מישהו, אומר לי, רק גן הכי פושטי של העירייה עולה איזה 3,500. איפה יהיה לי כסף להשקיע? אז בואו ננצל את הזמן הזה, שיש לנו כמה שפחות התחייבויות, כדי לשים כמה שיותר כסף בהשקעות, שיניבו לנו תשואה וריבית דריבית, כי אנחנו צעירים. הדבר השלישי, תוכנית פיננסית היא מעולה למשמעת העצמית שלנו.
נכון.
כי אנחנו, ומה שקורה היום בשווקים בעיקר זה, וואי וואי, תשמעו, יש עכשיו איזה מניה, תראו, אתם חייבים לקנות אותה, יו, טסלה, זה מטורף, יש, ניו, כנסו לניו, וואי, תקשיבו, הלוואות חברתיות, זה טיל, ביטקוין עולה עכשיו, כנסו לביטקוין. אנחנו נורא תזזיתים, אנחנו רואים את כולם, אפקט העדר הזה, אנחנו הולכים אחרי מה שיש לו הייפ. ואנחנו צריכים, עם תוכנית פיננסית, ואנחנו נדע מה המטרות שלנו ומה יוביל אותנו לשם, זה מאוד עוזר לנו להיות ממושמעים, להבין שאנחנו יודעים מה נכון בשבילנו.
נכון, בעיקר ממושמעים לעצמנו.
בדיוק. והכי חשוב, שיש לנו זמן לתקן. זה הכי הכי חשוב, חברים. אנחנו לא בני 50-60, שאם עכשיו חס וחלילה אחת ההשקעות שלנו נופלות, אז אנחנו אומרים, טוב, אין לנו זמן, אנחנו רואות אותו כאילו בפנסיה. חברים, אנחנו צעירים. אנחנו צעירים. יש לנו זמן לתקן אם חס וחלילה ההשקעה לא עובדת, לא הולכת, המניות בנפילה, לא יודע מה. יש לנו זמן לתקן, ואנחנו צריכים להשתמש בדבר הזה, בעובדה הזאת. עכשיו, מבחינת מה קורה לפני שאנחנו מדברים על תיק ההשקעות, זה דברים שכבר הזכרנו, אנחנו נזכר אותם בנקודה. לפני שאנחנו בכלל חושבים במה להשקיע, אנחנו צריכים לשים לב שיש לנו כסף בכלל להשקיע. אנחנו שמים לב שיש לנו כסף להשקיע. דיברנו איתכם על תוכנית פיננסי, על הוצאות הכנסות, שמנו אקסל בקהילה, איך אנחנו מחשבים הוצאות והכנסות, איך אנחנו עוקבים אחרי זה, איך אנחנו מגדילים הוצאות, איך אנחנו מגדילים הכנסות, איך אנחנו מקטינים הוצאות. לשים קופה בצד של יום שחור, אנחנו לא מתחילים להשקיע שקל אחד שחוק, בלי שיש לנו קופה ליום שחור בצד. לכל מקרה, חס וחלילה, חס ושלום, תפו תפו תפו, חייבים שיהיה לנו את זה בצד. אחרי שיש לנו את כל הדברים האלו, והבנו מה אנחנו רוצים מעצמנו, בואו נבין איך אנחנו מארגנים את תיק ההשקעות שלנו. בחמישה שלבים. נתחיל בשלב הראשון. השלב הראשון הוא לשבת, בין בת הזוג, לבד, עם ההורים, עם סבתא, לא יודע עם מי, עם הכלב, ולרשום לכל מטרה, כלומר, לעשות רשימה של המטרות שלנו. מה המטרות שלנו? אני רוצה X כסף בעוד 20 שנה, אני רוצה לקנות בית שעולה 4 מיליון בעוד 15 שנה, אני רוצה לצאת לחופש כלכלי, כלומר, הכנסה פסיבית של 10,000 שקלים בעוד 15 שנה, זו מטרה. אני מתקף אותה בזמן. אוקיי? זה יכול להיות כל דבר. הדבר השני, אחרי שהבנו מה המטרות שלנו, ותיקפנו אותם בזמן, אנחנו רוצים לדעת מה הסיכון שאנחנו יכולים לקחת. למה זה חשוב? כי אם הסיכון שאתם מוכנים לקחת הוא נמוך, אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיקח לנו יותר זמן להגיע למטרה. כי סיכון יותר נמוך, זה אומר, תשואה יותר נמוכה. ואנחנו, זה אומר שיקח לנו יותר זמן להגיע למטרה. סיכון יותר גדול, זה אומר תשואה יותר גבוהה. אבל, יש לזה גם סיכון.
עלולים גם לא להגיע למטרה.
נכון, וזה הסיכון. ולכן הכנו לכם שאלון סיכון. ואתם תענו על השאלון סיכון, אם אתם רוצים, כמובן. יכולים להוריד אותו בקהילה שלנו בפייסבוק, למלא אותו ולהבין מה רמת הסיכון שאתם מוכנים לקחת. הדבר השלישי, זה לחלק לכם את המטרות לטווחי השקעה. טווח קצר, טווח בינוני, וטווח ארוך.
לדוגמה?
לדוגמה. רוצה לטייל עם הבת זוג שלי בארצות הברית בעוד שנה, אז אני לא אכניס את הכסף, סתם אני אומר, לקופת גמל להשקעה במסלול מניות.
נכון.
כי פשוט לא. אנחנו לתכנן. גם נדבר על תוכניות כלכליות ואפיקי השקעה וכמה זמן מומלץ פלוס מינוס להשקיע בהם, לאיזה טווח.
נכון, פה חשוב להגיד שכל אחד ומה שנכון לו. אם אני יודעת שאני מוציאה X כסף בחודש בתור משפחה, זוג או יחיד, ואני יודעת שבקיץ חשוב לי לטייל, אז אני שמה X כסף בצד ואני אומרת זה לטווח הקצר. לטווח הבינוני אני יודעת שאני רוצה להחליף נניח רכב עוד שנתיים שלוש, שם לזה את הכסף בצד. המטרה היא שלא סתם תשימו כסף בצד, אלא תדעו לחלק את המטרות לטווחי זמן, וכך תדעו לחלק לאפיקים הנכונים.
בדיוק. עכשיו, כמו שרותם אמרה, אנחנו גם לא שמים רק את הכסף בצד. לשנה הראשונה, לטווחים קצרים, כן שמים את הכסף בצד, שמים את זה נגיד בפקם, בבנק, אבל לטווחים בינוניים או ארוכים, זה לא באמת כסף בצד.
נכון.
זה מנתבים את הכסף לאפיקי ההשקעה שאנחנו נדבר
נכון,
עליהם עוד מעט.
הוא עובד בצורה מסוימת.
בדיוק. עכשיו, איך אנחנו, השלב הבא הוא להקצות באמת את הכסף לאפיקים השונים. הבנו מה המטרות שלנו, הבנו מה רמת הסיכון שלנו, הבנו מה טווח ההשקעה שלנו. אוקיי, איך אנחנו מקצים את הכסף לאפיקים השונים? הדבר הראשון הוא לקרוא ולהבין איזה אפיקים אנחנו רוצים להשקיע בהם. אפיקים פוטנציאליים לפחות. נדלן, שוק ההון, הלוואות חברתיות, נכסים דיגיטליים, מטבעות דיגיטליים, ועוד ועוד, אבל אנחנו לא יכולים להיכנס לשום השקעה בלי שאנחנו מבינים אותה.
נכון, אבל חשוב להגיד שגם הרבה אנחנו נתקלים בזה בקהילה, שאי אפשר להבין הכל על בוריו. אתם לא תבינו כנראה קריפטו עד הסוף, אם לא תהיו בן סמוכה. או כנראה לא תבינו עד הסוף נדלן, סתם דוגמה, ראינו את יובל שוורצמן שמבין שם הכל, כי הוא מתעסק בזה 24/7, או נכון. לפחות הרבה מאוד שנים וזמן. ולכן חשוב, מה ששי פה מתכוון, זה להבין את הבסיס, את החוקים הכלליים של התחום, שניתן להבין את זה גם דרך אינטרנט, דרך קורסים מינימליים, דברים הכי פשוטים, ולצאת בדיוק. לדרך בקטן, לאט לאט לגדול.
בדיוק. עכשיו, אני נותן לכם אז אחרי שאתם מבינים באמת את האפיקים שהם פוטנציאליים להשקעה, להבין איזה אפיק הוא רלוונטי לטווח הזמן ולסיכון שלי. ואז אני מקצה חלק מהסכום שאותו אני רוצה להשקיע כל חודש, לדוגמה, או מההון שיש לי כרגע, לכל אחד מהמטרות או לכל אחד מהדווחים. אני אתן לכם דוגמה, שאני לדוגמה משקיע את הכסף שלי, אני מחלק אותו ל-15% לטווח הקצר, 50% לטווח הבינוני, ו-35% לטווח הארוך. למה? כי למטרות הספציפיות שלי, אני רואה שיש לי יותר מטרות בטווח הבינוני, של בין בערך 2-6 שנים, ולכן אני צריך יותר מסה של כסף לטווח הזה. לטווח הקצר אני צריך פחות, כי יש לי פחות מטרות קצרות, נגיד יש לי טיול אחד לחול שאני רוצה, אבל אין לי יותר משהו עוד נוסף כרגע שעל הפרק. ולטווח הארוך, בגלל שיש לי הרבה מאוד זמן, אז אני לא בלחץ עכשיו לחסוך את כל ההון שלי לטווח הארוך. אני חוסך 35% שזה יפה, כאילו, כמו, עוד פעם, מה זה חוסך? משקיע אותו באפיקים כאלו ואחרים, אבל בסך הכל 35%, זה לא המיין, הצינור המרכזי שדרכו, שבו אני משקיע. וכמובן, הדבר האחרון, זה אחרי שקצנו כסף לאפיקים שונים, בתוך האפיק, אני מסדר לי הקצאה נוספת, כלומר, החלטתי להשקיע בטווח הבינוני לדוגמה בשוק ההון, ואני מחלק את התיק שלי שהוא 60% מניות לדוגמה ו-40% אגח, בתוך 60% מניות אני לא קונה מניה אחת. כמו שאמרנו, אני קונה מספר מניות או מדדים שמטרתם בעצם לתת לנו פיזור יותר רחב והגנה על, על ההון שלנו במקרה של נפילות. עכשיו, אנחנו רוצים... אז עכשיו בואו נסכם רגע את חמשת השלבים שדיברנו עליהם. דבר ראשון, מה המטרות שלנו? לרשום את המטרות שלנו, או כמובן מה הסכום הסופי. זה יכול להיות כל אחד מהם. דבר שני, מה הסיכון שאנחנו מוכנים לקחת? נתנו לכם שאלון סיכון שאתם מוזמנים למלא ולהבין מה הסיכון שלכם מבחינת הגבוה או נמוך, או בינוני אולי. דבר שלישי, מהו טווח ההשקעה? לחלק לנו את המטרות לטווחי ההשקעה, טווח קצר, טווח בינוני, טווח ארוך.
אפילו אם אתם עושים את זה כללי.
כן, כן. לאחר מכן, שלב רביעי, הקצאה לאפיקים השונים, כלומר, אחרי שהבנו את האפיקים, כמה, איזה אחוז מהסכום שלנו, מההון שלנו, אנחנו רוצים להקצות לכל אפיק, שוק ההון, מניות, נדלן, הלוואות חברתיות וכן הלאה, ובתוך כל אפיק, להיכנס פנימה ולהקצות בתוך האפיק לדברים שונים, כלומר, לפזר בתוך הפיזור, כמו שדיברנו עליו בהתחלה.
זה התכנון, זה לשבת, לתכנן ולהגיד, אוקיי, אם אני רוצה לטווח הארוך X, אז מה מתאים, איזה אפיק מתאים לטווח הארוך?
והכי חשוב, להישאר נאמן לזה, כי כלומר, הגעתם להקצאות האלו בסופו של דבר, אחרי חשיבה ואחרי הצוות מטרות, אתם יודעים מה אתם רוצים. ולמה זה טוב? כי כשתהיה לכם את התוכנית הזאת כתובה, זאת אומרת, כלומר, לדוגמה, אני מקצה 60% מניות ו-40% אגח, בגלל שהמטרה שלי להגיע למשהו בעוד X שנים. אם עכשיו אומרים לכם, יש איזה הייפ על איזה מניה, ואומרים לכם, תקנו, 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 אתם תוכלו להגיד לעצמכם, פאוזה, אני יודע מה התכנון שלי, אני לא מתכוון עכשיו למשוך כסף מהאגח ולהכניס אותו למניות, כי לא סתם חילקתי ל-60 ו-40. אני יודע מה המטרות שלי, וזו גם המטרה בסופו של דבר, זו אחת המטרות של תכנון פיננסי. אני רוצה שנסיים אם לדבר קצת על כמה אפיקי השקעה, ולדבר על האם הם יותר מומלצים לטווח קצר, לטווח בינוני, לטווח ארוך, אולי לכמה דווחים, כדי לתת לכם איזשהו ככה סנס של סוגי ההשקעה, ואיך אתם יכולים להשתמש בהם לתכנון הפיננסי שלכם. אם אני מדבר על נדלן יזמי, יותר קטע של, אם אני מתמקד רגע בעולם הפליפים, כלומר לקנות נכס,
למכור
אותו אחרי כמה חודשים, אז כמו ששמעתם, זה בעיקר טווח קצר, כי אם אני קונה נכס, משפץ אותו ומוכר אותו אחרי כמה חודשים, אז אחרי כמה חודשים אנחנו כבר עדיין בטווח הקצר של עד שנה. קחו בחשבון שלרוב יש בזה סיכונים לא קטנים, יכול להיות שזה ייקח יותר זמן הבנייה, יכול להיות שלא ניכנס לזה, יש לנו פרק של נדלן ארצות הברית ואנחנו נדבר על זה, אבל זה פלוס מינוס נדלן יזמי, מה שנקרא פליפים. נדלן רגיל במרכאות, כמו שהראל יגיד בפרק הבא, נדלן משעמם, ככה הוא קורא לזה, זה נדלן של לקנות דירה להשקעה ולהביא סוחרים ולהכניס איזושהי הכנסה פסיבית כל חודש. הנדלן הזה מומלץ האמת לכל סוגי ההשקעות, אנחנו יכולים לשחק עם זה לטווח קצר, לטווח בינוני ולטווח ארוך. לטווח קצר זו הכנסה פסיבית, כלומר אם יש לי תהון לדירה אז אני באמת אהנה מההכנסה הזאת כל חודש. אם אין לי את תהון אז זה לא לטווח קצר, כי בעצם הסחירות תאכל על ידי המשכנתה. אבל לטווח בינוני זה נחמד מאוד, כי לצעירים כמונו שאין הרבה הון עצמי, אחד הדברים המומלצים הוא לקנות נדלן, לתת לו שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, להעלות את הערך שלו, למכור אותו ברווח ולגלגל את הרווח הזה לדירה חדשה.
וככה מגדילים את ההון.
בדיוק. אז נגיד נדלן רגיל, לדור ה-Y הוא יותר מומלץ לטווח הבינוני, הייתי אומר. וכמובן, הטווח ארוך תמיד אפשר, כי אפשר להשאיר את הדירה ולהזכיר אותה שנים על גבי שנים. אבל אם אני מדבר על דור ה-Y, הייתי אומר שזה יותר הולך לכיוון הטווח הבינוני.
זה במטרה שכשיש לכם את הרצון לקחת X כסף ולהגדיל את ההון שלו.
בדיוק. דבר נוסף, דיברנו על הלוואות חברתיות, לא בפרק ספציפי, אנחנו גם נעשה על זה צמד פרקים, אל תדאגו. הלוואות חברתיות זה כלי השקעה מעולה, לדעתי, עוד פעם. לטווח היותר בינוני ארוך, כי כדי ליהנות מהתשואה של ההלוואות החברתיות, אנחנו צריכים להשאיר את זה קצת זמן. ובנוסף, הייתי אומר שצריך לקחת בחשבון שהלוואות חברתיות זה דבר שהוא יחסית סולידי יותר. כלומר, אנחנו גם רואים את זה בתשואות שאנחנו מרוויחים על הלוואות חברתיות, שזה נע בין 3-7%. יש כמה חברות שבהן אפשר גם לבחור מסלולים יותר קיצוניים, יותר מסוכנים, אבל לרוב הלוואות חברתיות, משהו יותר סולידי, הייתי אומר לטווח הבינוני זה משהו שיותר נחמד, לטווח הארוך גם. אם אני מדבר על נכסים דיגיטליים, אז עולם קצת יותר רחב. מה שאני יכול לומר, שנכסים דיגיטליים פסיביים לפחות, זה משהו שאתה מכניס ממנו כסף פסיבית כל חודש, זה לא הרבה כסף, עניין של כמה מאות שקלים, כמובן גם תלוי בסכום ההשקעה, עוד פעם. אבל זה משהו שכן אפשר לענות ממנו בטווח הקצר, עם כמה מאות שקלים, אולי אלפי שקלים בחודש. לטווח הבינוני זה גם משהו מאוד מאוד נחמד, כי זה נכסים דיגיטליים הם בהרבה מהמקרים דבר שמעלה, עולה בערכו לאורך זמן, אז זה גם לטווח בינוני יכול להיות מאוד מאוד נחמד, וכמובן לטווח ארוך, כלומר אם זה מעלה את ערכו לאורך זמן, אני יכול להיות סבלני ולחכות עם זה לטווח ארוך. הסיכון כאן זה שזה עולם יחסית חדש, ואנחנו לא יודעים מה יקרה עוד 20 שנה עם זה, וצריך לקחת את זה בחשבון. אם אנחנו נכנסים לשוק ההון, אז אנחנו נדבר על שלושה דברים מרכזיים. אגרות חוב, מניות, ותעודות סל. איגרת חוב נחשב לדבר הסולידי ביותר, מתוך כל שאר הדברים, ולכן מומלץ להשקיע באיגרות חוב, של, בתקופת זמן שהיא בערך שנה עד 3-4-5 שנים. אם אנחנו מדברים על מניות, שזה מהקצה השני של הסיכון, שזה דבר הכי מסוכן, אני לפחות חושב באופן אישי, שהשקעה במניות זה משהו שהוא לפחות לתקופה של 6-7 שנים צפונה, 8-10, כאילו לטווח הארוך, כי מניות הם דבר מאוד מאוד תנודתי, מאוד מסוכן, בהשוואה לדברים אחרים בשוק ההון, צריך לקחת את זה בחשבון. ומה שאיפשהו נופל באמצע, בטווח בינוני כזה, זה יותר עולם התעודות סל, שזה דבר שכמו S&P 500, אם שמעתם על זה, דבר, איזושהי תעודה שמושקעת ב-500 החברות הגדולות, זה דבר שהוא יותר בטוח, יותר סולידי ממניות, יותר מסוכן מאגח, יושב איפשהו ככה במקום טוב באמצע, וזה גם השקעה לטווח בינוני, 3, 4, 5, 6, 7 שנים, פלוס מינוס, וכמובן גם לטווח הארוך, וזה יכול לעלות בצורה מאוד מאוד יפה לטווח הארוך, ואנחנו רואים גם את הגרפים של S&P 500 לטווח הארוך. אז עברנו ככה על כמה סוגי השקעות, פלוס מינוס, למה הם מומלצות לטווח קצר, לטווח בינוני או לטווח ארוך. וזהו, אני רוצה לסכם את הפרק. דיברנו על חשיבות התכנון הפיננסי, למה זה חשוב לנו. דיברנו על, ספציפית על תכנון פיננסי לדור ה-Y, למה חשוב לנו לתכנן פיננסית עכשיו, היום, אתמול, מחר. דיברנו על חמשת השלבים, על חמשת הדברים שצריכים לזכור, שחשוב לנו לזכור, שזה כל הסיכון, מול סיכוי, מטרות, בדיוק. דיברנו על חמשת השלבים לבניית תיק השקעות. וסיימנו עם לדבר על כמה כלי השקעה, כמה אפיקי השקעה, ולאיזה טווח הם פלוס מינוס מומלצים, כדי לתת לכם איזשהו סנס של למה לפנות ועל מה להתחיל לקרוא וללמוד.
וואו, אז קודם כל מטורף להבין שאנשים אשכרה מתכננים את זה, ואנחנו באמת ממליצים בחום כמו כל דבר בחיים, להגיע מתוכננים, יהיו פחות הפתעות, כמובן שהחיים הם דינמיים, אבל לפחות כך אנחנו לא נהיה מופתעים בצורה יוצא דופן. אז תודה שבחרתם להקדיש את הזמן לעצמכם, ובאמת להאזין לפודקאסט Why Now. תוקירו את עצמכם על זה שפשוט החלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית עכשיו.
זה כל כך חשוב, זה כל כך חשוב.
ואם אהבתם, נכון, ואם אהבתם את הפרק, תשתפו אותו עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים, תצלמו מסך כשאתם מאזינים לפרק, תתייגו אותנו בסטורי באינסטגרם, תתייגו אותנו בפייסבוק בוואי נאו, כי רק בעזרתכם אנחנו באמת נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו, ולהגיע יחד לכמה שיותר בני ובנות דור הוואי, ולהשפיע. נתראה בפרק הבא עם הראל קולדן, שהוא מתכנן פיננסי ויהיה איתו מדהים, הוא ייתן לנו המון המון טיפים פרקטיים, ואל תשכחו, תמיד זכרו, why now? כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת באמת רוצים לעצמכם.